say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חפי באייר תש"פ, מסכת שבת, דף עין דלת. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לברכה והצלחה, לבריאות גופה ונאורה מעליה, לרבי שלמה חיים בן בריינה לאורך ימים טובים, וכל מילה דמיטב. ולרפואת חולי עמך בית ישראל ובתוכם, רבי יקותי אל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה חנה בטסטר, ומראת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. יהי רצון לפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי שלו, יהי רע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין גימל במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, מה הדין ומדוע? והתשובה, לרב הפטור כיוון שלא מכוון לזרוק ארבע ולהבעי חייו, הועיל ומתכוון לזריקה. שאלה שנייה, נתכוון לזרוק לרשות היחיד וזרק לרשות הרבים, מה הדין ומדוע? והתשובה, לרב הפטור הועיל ואין מתכוון לזריקה די איסור, להבעי חייו הועיל ומתכוון לזריקה. שאלה שלישית, האם מחויב במלאכת מתיר כשלא מתיר על מנת לקשור? ברשי בגמרא משמע שחייב אף במתיר שלא על מנת לקשור, ואילו ערך בתוספות פירשו שחייב רק במתיר על מנת לקשור. שאלה רביעית, מדוע כתוב במשנה זורע והחורש, הרי קודם חורשים ואחר כך זורעים? והתשובה, התנא מדבר על ארץ ישראל שכדי לחסות את הזרעים צריך לחרוש, וחידש התנא שגם זו חרישה. שאלה חמישית, במה מתחייב הזומר וצריך לעצים שזומר? התשובה, מתחייב שתיים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטע. השאלה האחרונה, הזורק פיסת רגבים על דקל, במה עובר? לרב פאפה עובר משום תולש ומשום מפרק, ולרבשי, כיוון שעוסק אלה אחר ידו, איסורו מדי רבנן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין גימל במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ"ה באייר תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין דלת במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ג' עמוד א', מן המשנה, המצויה 12 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים אבות מלאכות 40 חסר אחת. מן המשנה הזו, כעת בסייעתא דשמיא הענקית, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לפנינו המשנה בפרק כלל גדול, משנה המונה את למתת מלאכות שבת. תרם המשנה הזו, פתיחה למלאכות שבת. איסור מלאכה בשבת נלמד מהכתוב בספר שמות פרק כ' פסוק י' לא תעשה כל מלאכה. איסור המלאכה אינו מחמת טרחת האדם, שהרי המפנה כלים כל היום בביתו פטור, ואילו המוציא מחט מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב. כותב האור החיים בספר שמות, שגדר איסור המלאכה אינו מצד התורח שבדבר, אלא מצד הפעולה היוצאת ממנה, ולכן כל ששם מלאכה עליה, אף אם היא נעשית בלא טרחה, חייב עליה. רבי שמשון רפאל הירש פירש, מלאכה היא פעולה יוצרת דבר שלא היה לפני כן. עבודה היא טרחה שאינה משנה דבר ממה שהיה. התורה אסרה מלאכה ולא אסרה עבודה. ולמדנו מכך שנשמחה פרשת המשכן לפרשת שבת, שהמלאכות שהוצרכו למלאכת בניין המשכן וכל המלאכות הדומות להן, הן המלאכות האסורות בשבת. 39 מלאכות האמורות להלן במשנה, אילו אבות מלאכות. ומלבדן יש לה מלאכות תולדות, שאפן אסורות מן התורה, לכל אב יש תולדה. ודרשו זאת לאל בדף עין עמוד ב' מהכתוב, ועשה מאחת מענה, הנה אלו האבות, מהנה למדנו תולדות, כלומר, היוצאות מהן, מן האבות. אין מספר לתולדות, כי לאב אחד יש הרבה תולדות. ובתלמוד הירושלמי נאמר שרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש עסקו בעניין המלאכות 3 שנים ומחצה, ומצאו 40 חסר אחת תולדות לכל אב. אבות מלאכה הם המלאכות החשובות שבמשכן, אבל המלאכה שלא הייתה חשובה או שלא הייתה במשכן נקראת תולדה. שאר מלאכות הדומות לאבות במקצת הן תולדות. אבל מלאכה דומה לאב בדמיון גמור, והיא מעניין אותה המלאכה, שדומות בפעולתן ודומות בתכליתן, כגון זורע ונוטע, שזה בזרעים וזה באילנות, הרי אב כמותו, אומר המגיד משנה בהלכות שבת פרק ז' הלכה ה'. דין האבות והתולדות שווה. שתיהן אסורות מדאורייתא, ועושה אותן במזיד, בעידים ובהתראה חייב סקילה. בלא התראה חייב קרת, בשוגג חייב חטאת. אין הבדל ביניהם, אלא לעניין שעושה שתי מלאכות בעלם אחד, כלומר שלא נודע לו בין מלאכה למלאכה שחטא, חייב שתי חטאות. אבל אם עשה בשוגג אב את תולדה שלו בעלם אחד, או שעשה כמה תולדות של אב אחד בעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת. לא רק את מהות המלאכה למידים ממלאכת המשכן, אלא גם את איכות המלאכה. וכשם שבמלאכת המשכן היו המלאכות מלאכת מחשבת, כנאמר שם במלאכת המשכן ספר שמות פרק למד ה' פסוק למד ג' לעשות בכל מלאכת מחשבת, גם בשבת לא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, כלומר, מלאכת אומנות וחשיבות. וכפי שתרגם האונקלוס, מלאכת מחשבת, אבידת אומנון. ורשי במסכת חגיגה מבאר בדף י' מלאכת מחשבת שבשעת מעשה המלאכה חשב בדעתו המלאכה ונתכוון לה. ובלא זיינה אסורה מן התורה ואין חייבים עונש או קורבן על עשייתה. בדרך כלל אסור חכמים לעשות את המלאכה גם באופן שאינה מלאכת מחשבת. תנאי מלאכת המחשבת הם א' כדרכה, מן התורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה אלא אם עשה אותה כדרך שרגילים לעשותה, אבל אם עשה שלא כדרכה כגון הכותב ביד שמאל פטור. ב' מלאכה צריכה לגופה. לדעת רבי שמעון לקמן בדף צד ג' מן התורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה אלא אם עשה לצורך גופה. אבל העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, דהיינו מלאכה שאינו רוצה בה מצד עצמה, אלא היא באה רק לדחות הנזק ממנו והיה מעדיף שלא יצטרך לה, כגון המוציא מת מביתו שאין לו שום תועלת בהוצאה הזו מפני שאינו זקוק למת, פטור. ותוסות לקמן בדף צד ד' עמוד א' כותבים שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הכוונה שלא עשה לתכלית שעשו אותה במקדש. אבל רבי יהודה מחייב גם על מלאכה שאינה צריכה לגופה. לרוב הפוסקים פסקו כרבי שמעון, כאמור במשנה ברורה, סימן רישא אין חץ סעיף קטן ג', אבל הרמב"ם בהלכות שבת פרק חי, הלכה חי, פסק שהלכה כרבי יהודה. התנאי השלישי של מלאכת מחשבת, מתכוון. לדעת רבי שמעון לעיל בדף מ"ה עמוד ב' מן התורה, אין אדם חייב על עשיית המלאכה, אלא אם עשה במתכוון, כלומר שביקש להשיג בפעולתו את המלאכה. אבל אם לא הייתה כוונתו למלאכה הזו, כגון הגורר מיטה ועשה חריץ, ועשיית החריץ היא מלאכה, אבל כיוון שאינו מתכוון לעשיית החריץ, וגם אין זה ודאי שיעשה חריץ, פטור. אבל אם הדבר ברור שתעשה המלאכה, כגון שחותך ראשו של בעל חיים בשבת ואומר שלא התכוון לעמיתו, אלא חותכו לצורך אחר, כגון להכילו לכלב, או שצריך לדמו, או כדי שישחק בו הקטן, הרי זה כמתכוון לעשותו ואסור. ואילו רבי יהודה מחייב גם על דבר שאינו מתכוון, והלכה כרבי שמעון. התנאי הרביעי למלאכת מחשבת, מתעסק. מן התורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה, אלא אם מתכוון לפעולה שעשה. אבל המתכוון לעשות דבר אחד ועשה דבר אחר, כגון שהתכוון להגביה מהקרקע דבר תלוש, ומעשה הגבעה באלמה, ועלה בידו דבר מחובר, ונמצא שעשה מעשה תלישה, הרי הוא מתעסק ופטור. כלומר שמתעסק בדבר אחד ועשה דבר אחר. ולשון הגמרא במסכת סנהדרין בדף סמך ב' עמוד ב', המתעסק בשבת פטור, מלאכת מחשבת אסרה תורה. התנאי הרביעי למלאכת מחשבת, קיום. מן התורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה, אלא אם עשה מלאכה מתקיימת לאורך זמן. אבל אם אינה מתקיימת, כגון הכותב בכתב שאינו מתקיים, פטור. התנאי הרביעי למלאכת מחשבת שאסרה תורה, תיקון. מן התורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה, אלא אם עשה בדרך תיקון או שעשה בדרך קלקול לצורך תיקון, כגון הקורא על מנת לתפור, אבל אם עשה בדרך קלקול והשחתה, פטור. התנאי השביעי למלאכת מחשבת, שיעור. מן התורה אין חייב על עשיית המלאכה, אלא אם עשה אותה בשיעור הראוי. ולכמן במשנה, התבאר שיעורם של כל המלאכות. כגון הכותב שאינו חייב אלא על כתיבת שתי אותיות, אבל אם לא עשה את כל שיעור המלאכה, פטור. ואף שפטור על חצי שיעור, מכל מקום אסור לעשות זאת, ונחלקו המוראים במסכת יומא בדף עין דלת, האם איסורו מן התורה או מדברי חכמים. הלכה כדעת הסוברים שחצי שיעור אסור מן התורה, אפילו אם בא אדם אחר וישלים את המלאכה, פטור. כי נאמר לגבי קורבן חטאת, ואם נפש אחת החטאה בשגגה מעם הארץ בעשותה. דרשו חזל לאל בדף ג' עמוד א' פה במסכת שבת בעשותה, עד שיעשה את כולה. תנאים נוספים שאינם משום מלאכת מחשבת, ישנם בעשיית המלאכות, והילו הם. עשייה על ידי אחד, מן התורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה, אלא אם הוא עשה לבדו את המלאכה, אבל אם סייע לו חברו, פטור. ואם נפש אחת, תחתה בשגגה מעם הארץ בעשותה, דרשו חכמים לכמן בדף צד ג', יחיד שעשה חייב, שניים שעשאוה, פטורים. תנאי נוסף, עשייה ולא גרמה, שהמלאכה תיעשה במישרין על ידי מעשה האדם, אבל אם פעולתו גורמת בעקיפין למלאכה שתיעשה, פטור. למדו זאת חכמים מהכתוב בספר שמות פרק ח' פסוק י', לא תעשה כל מלאכה, שמשמע שעשייה אסורה, אבל גרמה מותרת. ונחלקו הראשונים, האם יש בו איסור מדרבנן במקום שאין הפסד בדבר. לא היה הקדמה שלנו לקראת המשנה בדף עין ג' עמוד א' במסכת שבת, הפרק השביעי ששמו כלל גדול, משנה מונה את תוות המלאכות האסורות בשבת. וכעת אנו ניגשים לסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את המשנה כאמור בדף עין ג' עמוד א'. אומרת המשנה, אבות מלאכות האסורות בשבת 40 חסר אחת. 39 מלאכות חלוקות לכמה עניינים. י' בהכנת הפת, י' בהכנת בגדים, ז' בעיבוד האורות, ב' בכתיבה, ויש שכתבו שמלאכות הכנת האור הם חלק מההכנה לכתיבה, לפי שדרך כתיבה הוא על האור, שתי מלאכות בבניין, שתי מלאכות באש, מלאכה אחת היא גמר מלאכה, ומלאכה אחת הוצאה מרשות לרשות. ושנה התנה את המלאכות לפי מה שמצאו יותר, מתחילה עשיית הלחם ואחר כך עשיית הבגד ואחר כך עניין הכתיבה ואחר כך שנה את שאר המלאכות הכתובות בפירוש במלאכת המשכן, פירושו של הפני יהושע. והתנה אמר לשון 40 חסר אחת ולא 39, מפני שנמשך אחר לשון המשנה במסכת מכות בדף חב ב' עמוד א', שאמרו לגבי מלכות 40 חסר אחת, ושם טעמו, משום שכתוב בתורה 40 יקנו, וחכמים קיבלו שאינו לוקה אלא 39. כך הסברו של התוספות יום טוב. אם כן, אבות מלאכות האסורות בשבת 40 חסר אחת. ומתחילה המשנה למלות את 11 המלאכות העוסקות בהכנת אפת. הזורע, הגדרת המלאכה פעולה מביאה לגידול צמחים או מסייעת לכך. שיעור המלאכה, אומר הרמב״ם כלשהו. והפרי מגדים מדייק מלשון רשי ששיעורה כגר או גרת. והחורש, הגדרת המלאכה תיקון והכשרת הקרקע לזריעה, חרישה מרפא את הקרקע ומשווה את פני הקרקע, שתהיה ראויה לזריעה. אומר המשנה ברורה בהקדמתו לסימן שין למדזיין, שיעור המלאכה כלשהו, ואינו חייב עד שיחרוש בכלי המיוחד לכך, אבל אם חורש בידיו, אינו חייב כי זה נחשב כעושה כלאחר יד. וכן אינו חייב אלא אם חרש בקרקע ראויה לזריעה, אבל חורש בקרקע שאינה ראויה לזריעה, אינו חייב משום חורש. והקוצר, הגדרת המלאכה, עקירת דבר ממקום גידולו בקרקע. נחלקו הראשונים, האם העוקר דבר ממקום גידולו בבעלי חיים חייב משום קוצר. שיעור המלאכה, אם קוצר לאכילת אדם, שיעורו כגר או גרת, ואם לאכילת בהמה, שיעורו כמלוא פיק די. ואם להסקה, שיעורו כדי לבשל על ידי עצים אלו כגר או גרת מביצת תרנגול שהיא ממהרת להתבשל יותר משאר הביצים. ואינו קרוי קוצר, אלא אם עשה חן על ידי כלי, אבל התולש ביד הוא רק תולדה של קוצר. והמעמר, האוסף את השיבולים הקצורות ועושה מהם עומרים. הגדרת המלאכה, אסיפת גידולי קרקע במקום גידולם תחת האילן או בשדה לערימה אחת, ויש אומרים שאינו חייב עד שיקשרים יחד. שיעור המלאכה, לאכילת אדם שיעורו כגר או גרת, לאכילת בהמה שיעורו כמלוא פיק די, ולהסקה שיעורו כדי לבשל בהם כגר או גרת מביצת תרנגול. ובדברים שאינם גידולי קרקע נחלקו אביי ורבא לקמן, אם יש איסור מעמר מדאורייתא. והדש החובט את השיבולים כדי לנתק את הזרעים מחיבורם לגבעול. לאחר שאספו את התבואה לעומרים, היו דשים אותם כדי לפרק את הגרעינים ממקום חיבורם בשיבולים. הפעולה זו נעשית על ידי שהיו חובטים על השיבולים, או מוליכים בהמה עליהם. הגדרת המלאכה, פירוק אוכל מהפסולת שצמחה בו בגידולי קרקע. שיעור המלאכה גר או גרת, ואינו קרוי דש אלא עם מסך הן על ידי כלי, אבל ביד הוא רק תולדה של דש. והזורע משליך את התבואה ברוח כדי להפריד את הזרעים מהפסולת. לאחר הדישה נשארים גרעיני החיטה מעורבים עם הקש ואמוץ שבשיבולים. כדי להפריד ביניהם משליכים את התערובת כלפי מעלה על ידי רחת כלי העשוי כעין את חפירה. ונקראים כן לפי שמניחים אותו אל הרוח, והרוח מפזרת את המוץ הקל, ואילו גרעיני החיטה הכבדים נופלים למטה, אף על פי שמלאכה זו נעשית על ידי הרוח ולא על ידי אדם, והרי גרמה באלמה מכל מקום, ובשבת חייבה התורה על מלאכת מחשבת. והיינו שנתקיימה מחשבתו, ומאחר והוא זרה לרוח על מנת שהרוח תפריד הקש מהגרעינים, הרי זו מלאכת מחשבת וחייב עליה. הגדרת המלאכה, הפרדת פסולת מאוכל על ידי רוח בעזרת כלי המיוחד לכך, שיעור המלאכה גר או גרת. נחלקו הפוסקים עם הפסולת מצטרפת לשיעור. ולא קרוי זורה, אלא אם כן עשה זאת על ידי הרוח ובכלי המיוחד לכך, אבל אם עשה חן בנשיפת פיו, או שהפריח בידיו, זה אינו אב מלאכה, ומכל מקום חייב משום תולדה. הבורר מפריד פסולת מאוכל. לאחר פעולת הזריעה בוררים את הצרורות, אבנים קטנות ושאר הפסולת שעדיין מעורבת בגרעיני החיטה. הגדרת המלאכה, הפרדת פסולת ואוכל זה מזה בכלי המיוחד לכך, או הפרדת פסולת מאוכל אפילו בידיו. שיעור המלאכה כגירוגרת, בשיעור זה באוכלין, אבל בשאר דברים שיעורם כפי חשיבותם. כפי שהתבהר במשניות לקמן בפרקים זין וטט, לעניין מלאכת הוצאה. כותב העגלתל, שנחלקו הבבלי והירושלמי בגדר מלאכת בורר. לדעת הירושלמי, הגדר הוא תיקון המאכל, וכל זמן שלא ישלים הוצאת הפסולת ולא ניתקן המאכל, אינו חייב מן התורה. לדעת התלמוד הבבלי, הגדר הוא הוצאת פסולת, שבכל הוצאת פסולת יש תיקון מועט לאוכל, ולכן יש איסור מן התורה, גם אם לא הוציא את כל הפסולת. התוכן, הגדרת המלאכה חלוקה דבר לפירורים קטנים, שיעור המלאכה בתוכן אוכלין כגרוגרת, החותך עיצים לחתיכות קטנות לבישול, כדי לבשל בהם כגרוגרת מביצת תרנגול, והשף מתכת שיעורו בכל שהוא, והוא כשיעורם לעניין הוצאה, וכן בשאר הדברים שיעורם הוא כפי שיעורם לעניין הוצאה, אומר המגיד משנה. והם מרקד מנפה את הקמח בנפה. אחרי תחינת החיטים צריך לנקות את הקמח מהסובין המעורבים בו, פעולה זו נעשית על ידי הרקדת הקמח בנפה, באופן שהקמח יוצא מהנפה ונשארים בו הסובין. הגדרת המלאכה, הפרדת אוכל מפסולת על ידי נפה וכדומה, שיעור המלאכה כגר או גרת. וזהו באוכלין, ובשאר הדברים שיעורם כשיעורם לעניין הוצאה. וגם לעניין מרקד נחלקו האחרונים אם הפסולת מצטרפת לשיעור הזה, כפי שנחלקו לעניין זורה. ולכמן בדף ה' ג' עמוד ב' תדון הגמרא, מדוע מנה התנא את המלאכות זורה, בורר ומרקד כשלושה אבות? הרי אף שיש חילוק מועט ביניהם מכל מקום עניינם אחד, שהרי הפרדת פסולת מאוכל, בכולם עוסקים הם, והיה צריך למנותם כאב אחד. אבל דישה אינה בכלל המלאכות הללו, כי דישה זה פירוק הפסולת מהאוכל. ומלאכות האלו הם הפרדת פסולת ואוכל שאינה מחוברים, אומר רבינו חננאל. והלש, הגדרת המלאכה עירוב דבר מוצק עם משקה כגון מים עם קמח ועשייתם לבלילה אחת, ומן התורה אינו חייב, אלא בבלילה קשה ואהבה שאינה נשפכת, שיעור המלאכה באוכלים כגרוגרת, והמגבל את האפר שיעורו כדי לעשות פיקור של צורפי זהב. והוא כשיעורם לעניין הוצאה, וכן בלישת שער הדברים שיעורם הוא כפי שיעורם לעניין הוצאה. נחלקו התנאים לאל בדף חי עמוד א', במי שנתן את המים ולא גיבל, האם חייב משום לש, להלכה לדעת הרמב״ם, ועוד ראשונים שאינו חייב עד שיגבל. לדעת הראב"ד ועוד ראשונים חייב אף בלי גיבול. ובדבר שאינו בר גיבול לדעת הרמב״ם ועוד ראשונים אין בו איסור לישה אלא מדרבנן. ולא הראב"ד ועוד ראשונים סוברים שחייב משום לש, גם אם רק נתן בו את המים ולא גיבלו, לפי שזהו גיבולו. ממשיכה המשנה ומונה את המלאכה האחרונה מתוך 11 המלאכות בהכנת הפת והאופה. הגדרת המלאכה, הכשרת דבר לשימוש על ידי אש או תולדת האש. דבר שנתחמם על ידי האש זה התולדה שלו. ואפילו בדבר שאינו דבר מאכל, כגון להתיך מתכת על ידי האש. שיעור המלאכה, במלאכה זו ישנם שני שיעורים. א', הכמות הנאפת, ב', איכות האפייה. במאכל שיעור הכמות כגרוגרת, והשיעור באיכות שיאפה או יתבשל עד שיהיה ראוי לאכילה בשעת הדחק כמאכל בן דרוסאי, שהוא שליש בישול או חצי בישול. והנה ידוע שדרך הפת לטפוח באפייה ודרך הבשר להצטמק בצליה. מסתפק המנחת חינוך עם שיעור גרוגרת משערים לפני האפייה והבישול או לאחריהם. שיעור המלאכה במחמם מים בכמות כשיעור הנצרך לרחוץ עבר קטן שבגוף, ובאיכות שהתחמם עד שתהיה היד סולדת בו, כלומר, שידו סולדת נרתעת לאחוריה מדאגה שלא תיקווה. שיעור המלאכה במבשל סממנים לצביעה בכמות כדי לצבוע בגד קטן, פי סבחה, מעין התפחת, ובאיכות כדי שיהיו ראויים לדבר שמבשלים אותם לו. אם כן, עד כאן מנה התנה 11 מלאכות של הכנת הפת. ובמשכן נעשו המלאכות הללו בהכנת סממנים של צבע תחילת וארגמן ותולעת שנים, מלבד אפייה שלא הייתה במלאכת המשכן אלא בישול סממנים, ואפייה בכלל בישול. ולכמן בדף ע"ד עמוד ב' מבאר את הגמרא שהתנא שנה אפייה, כיוון ששנה את המלאכות לפי סדר עשיית הפת, ובפת יש אפייה ולא בישול. אף על פי שהלכו ישראל במדבר, ומדבר אינו מקום חרישה, זריעה וקצירה, צריך לומר שמדבר סיני שעשו בו את המשכן היה ראוי לזריעה וחרישה. ועוד יש לומר על פי התוספות במסכת חולין בדף פ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל אלא שבזמן שהיו ישראל במדבר היו זורים ומצמיח. האור החיים כותב בשם המדרש בספר במדבר פרק ט"ו שבעירה של מרים היה משקה והיה מעלה גנות ופרדסים. מכאן ואילך תביא המשנה י"ג מלאכות לגבי הכנת הצמר, והצמר שימש לכמה דברים במלאכת המשכן. אומרת המשנה, גוזז את הצמר מן הבהמה. הגדרת המלאכה, ניתוק דבר כמו צמר או שערות ממקום גידולו בבעלי חיים. שיעור המלאכה לדעת הרמב״ם כדי לטוות ממנו חוט שאורכו כ4 טפחים. לדעת רש"י מחצית מזה. והגוזס שיער אדם חייב על שתי שערות. ואינו קרוי גוזז אלא בבעלי חיים או על גזיזת שיער אדם מתולדה. עמל הבנו, המחבס את הצמר בנהר. לאחר גזיזת הצמר יש לשוטפו ולנקותו קודם התביעה, ודרכם היה לשוטפו בנהר וגם בגיגית עם חומר כביסה. הגדרת המלאכה, ניקוי גיזה או בגדים והריגים וכדומה. שיעור המלאכה לדעת הרמב״ם, כדי לטוות ממנו חוט שאורכו כ-4 טפחים לדעת רש"י, מחצית מזה. וזהו במלבן גיזת צמר ופשטן העומדים לתביעה וכיוצא בזה, אבל בבגד הרוג שיעורו 3 טפחים על 3 טפחים. ובסקי עשוי משיער עיזים 4 על 4 ובעור 5 על 5. ככה מנחת חינוך על פי הרמב״ן. והמנפצו, אומרת המשנה, מפריד את שערות הגיזה זו מזו. שערות הגיזה מעורבות ומפותלות זו בזו, ואחר הליבון יש להפרידן כדי להכשיר את הצמר לתביעה. לצורך זה חובטים תחילה את הצמר במקל כדי לפורר את התינופות שעדיין דבוקים בו, ומדביקים את הסיבים זה לזה, ולאחר מכן מפרידים את הסיבים ביד. לאחר מכן סורקים את הצמר במסרקות של ברזל כדי להפריד לגמרי את סיביו, ולנקותו מפירורי הלכלוך. הגדרת המלאכה לפורר לסיבים דבר העומד לתביעה, כגון צמר ופשטן, כדי להכשירו לתביעה. שיעור המלאכה לדעת הרמב״ם, כדי לטוות ממנו חוט שאורכו כ-4 טפחים, ולדעת רש"י, מחצית מזה. ואת הדברים מביא המשנה ברורה בסימן שין מם, סעיף קטן ה'. המחלוקת הזו בין הרמב״ם לרש"י. והצובעו, הצביעה הייתה נעשית קודם התביעה כדי שהצבע ייבלע היטב בכל שערות הצמר. הגדרת המלאכה, צביעת דבר בצבע המתקיים. שיעור המלאכה לדעת הרמב״ם, שיעורו צביעת חוט באורך כ-4 טפחים. לדעת רש"י, מחצית מזה. אומרת המשנה עוד מלאכה, בי"ג המלאכות לגבי הכנת הצמר, והטובה העושה חוטים מגיזת הצמר. הגדרת המלאכה, עשיית חוטים מגיזה בכלי או ביד. שיעור המלאכה לדעת הרמב״ם, תביעת חוט שאורכו כ-4 טפחים. לדעת רש"י, מחצית מזה. והמייסך, המותח את חוטי השתי מצד לצד להכינם לאריגה. כדי להבין את המלאכות של המייסך, ולאחר מכן העושה שתי בתי נירין, והאורג שני חוטין, והפוצע שני חוטין, נקדים לבאר כיצד נעשית מלאכת האריגה. פעולת האריגה היא יצירת אריג מחוטים המשולבים שתי וערב. בתחילה מותחים חוטי שתי, זה חוטי האורך, מצד לצד על גבי שני מקלות עץ. האחד קרוי כובד העליון, השני קרוי כובד התחתון. פעולה זו נקראת מייסך. לאחר מכן מערבים את חוט הערב, חוטי הרוחב, בחוטי השתי, חוטי האורך, על ידי הכנסת חוט הערב לסירוגין, מעל ומתחת לחוטי השתי. על מנת להקל את שילוב חוטי הערב וחוטי השתי, משתמשים בשני נירים שהיו בין הכובד העליון לתחתון. הניר הוא מסגרת עץ עומדת, ובה מתוחים חוטים מלמעלה למטה, ובאמצע חוטים אלו היו טבעות שהם בתי ניר. בבתי הנירים היו מכניסים את חוטי השתי לסירוגין. כיצד? את חוט השתי הראשון העבירו בבית ניר של המסגרת הראשונה ולא בשנייה, ואת החוט שאחריו העבירו בבית ניר של השנייה ולא של הראשונה. וכך היו מעבירים את כל החוטים בסדר זה, אחד בבית ניר של הניר הראשון של המסגרת הראשונה, ואת החוט הסמוך לו בבית ניר של הניר השני. דמיינו לעצמכם שתי מסגרות של חלון שעומדות אחת מול השנייה, ובמסגרת החלון יש כמין סורגים, נגיד 4 סורגים, וכן במסגרת השנייה, ובתוך הסורג במרכזו יש טבעת, שדרך הטבעת הזו ניתן להשחיל חוט. כאשר השחילו חוט במסגרת הראשונה דרך הטבעת, החוט היה עובר אל המסגרת השנייה, אבל לא לתוך הטבעת, אלא ליד הטבעת. החוט השני שהיה עובר במסגרת השנייה בתוך הטבעת, היה עובר אל המסגרת הראשונה ליד הטבעת. השחלת החוטים בבתי נירים קרויה עושה בתי נירין. אם כן, מלאכת המסך, המותח את חוטי השתי מצד לצד להכינם להריגה, לאחר מכן המלאכה שקוראים לה והעושה שתי בתי נירין שמכניס שני חוטי השתי בתוך בתי הנירין, והאורג שני חוטים המערב את חוטי הערב בשתי, והגדרת המלאכה היא עירוב חוטי הערב בין חוטי השתי, ושיעור המלאכה שני חוטים, העברת חוט הערב בין חוטי השתי פעמיים באורך שתי אצבעות, והפוצע שני חוטין מנתק סיבים משני החוטים שבאריג לעשותם דקים לצורך האריג. כי פעמים שבמקומות מסוימים ניתבו החוטים, ועל ידי ניתוק סיבים מעובי החוט נעשים החוטים שווים בעובים. הגדרת המלאכה, הפרדת הארוג לשם תיקון האריג. שיעור המלאכה, פציעת שני חוטים. הקושר, הגדרת המלאכה, עשיית קשר המתקיים, דהיינו שאינו קוצב זמן בדעתו להתירו, והוא קשר שעשוי להתקיים תמיד. והמתיר קשר, הגדרת המלאכה, תרת קשר שחייבים על קשירתו בשבת. והתופר שתי תפירות שתחב את המחת בבגד פעמיים. והגדרת המלאכה, חיבור שני דברים על ידי תפר המתקיים, בתפירת שתי תפירות צריך לקשור את ראשי החוטים זה לזה, כדי שתתקיים התפירה, ובתופר יותר משתי תפירות מתקיימת התפירה, אף אם לא קשר את ראשי החוטים. שיעור המלאכה שתי תפירות, כלומר, שתוכב את המחת עם החוט פעמיים בבגד ונמצאו שני ראשי החוט מצד אחד של הבגד, שאין חייבים אלא על תפירה חשובה. וחכמים שיערו שבשתי תפירות זה דבר חשוב. הקורא על מנת לתפור שתי תפירות, לפעמים נוצר בעיריות עבד נקב עגול, וכדי לתופרו יפה ללא קמטים, היה צריך לקרוע מעט למעלה ולמטה ממנו, ולא היה במשכן קורא על מנת שלא לתפור. הגדרת המלאכה, קריאת או הפרדת דברים המחוברים בחיבור המתקיים על מנת לתקנם, ושיעור המלאכה, קרע בשיעור שיכול לתפור שם שתי תפירות. זאת אומרת שמדובר פה שהוא מקלקל על מנת לתקן. ועד כאן מנתה המשנה י' ג' מלאכות שבעשיית הבגדים. ובמשכן נעשו מלאכות אלו בצמר שבמלאכת המשכן. ועוד כותב רש"י, שמי מייסך ואילך, עד כושר ומתיר היו ביריות שבמשכן. מלאכת כושר ומתיר היו לצורך צידת החילזון שמדמו עשו את התחילת ליריות. שהיו הציידים כושרים ומתירים את החוטים שברשתותיהם, ולפעמים היו צריכים להעביר חוטים מרשת אחת לרשת אחרת. מכאן ואילך יובו זין מלאכות העוסקות בהכנת אורות ועיבודן, ובמשכן נעשו מלאכות אלו באורות התחשים ששימשו לעיריות, ואלה כיסוי הכלים. ואיסור צידה שתדבר בה המשנה אינו דווקא בצבי, ודיבר בו התנה לפי שהוא מצוי, אומר התוספות יום טוב. אומרת המשנה הצד צבי, הגדרת המלאכה שלילת חירותו של בעל החיים, שדרך בני אדם לצודו, שיעור המלאכה אין שיעור למלאכת צידה לעניין חיוב, והצד ציפור ודעתו לאוכלה, אין צריך שיהיה בשיעור אכילה שהוא כגר או גרת, אלא בכל בעל חיים חייב. השוחתו, הגדרת המלאכה נטילת נשמה של בעל חיים, שיעור המלאכה אין שיעור למלאכת שוחט וכל בעל חיים שנטל נשמתו חייב. והמפשיטו מעורו, הגדרת המלאכה הפשטת אור של בעל חיים, ודווקא לאחר מיטתו אבל המפשיט בעודו חי, אין דרך הפשטה בכך ופטור. שיעור המלאכה שיפשיט אור הראוי לעשות ממנו קמיה, והוא כשיעורו לעניין הוצאה, וכן בשאר המלאכות הנעשות באור שיעורן כדי לעשות קמיה. המולכו, המולח את האור שזהו תחילת עיבודו של האור, והמעבד את אורו על ידי השרייתו בסיד. לכמן תקשה הגמרא, גם מולך בכלל מעבד, שגם המליחה נעשית כדי לאבד את האור. והגמרא תתרץ לכמן שאכן אינו ממניין למתת מלאכות, ובמקומו יש למנות את המסרטט. הגדרת המלאכה של עיבוד, הכשרת האור לשימושים שונים, שיעור המלאכה כדי לעשות קמיה, ובמיני אורות שאין עושים מהם קמיה, שיעור החיוב לעניין עיבודם כשיעורם לעניין הוצאה ולא בכדי לעשות מהם קמיה. ובמלאכת סרטוט, הגדרת המלאכה, עשיית סימנים על האור כדי לחתוך על פיהם. והממחקו המגרד את השיער שעל האור כדי להחליקו, שיעור המלאכה כדי לעשות ממנו קמיה. והמחתכו החותך בקצוות האור לישרו ומחתכו לרצועות וסנדלים. הכותב שתי אותיות, הגדרת המלאכה כתיבת אותיות בדיו המתקיים על גבי דבר המתקיים, שיעור המלאכה שתי אותיות. ומלאכות כותב ומוחק היו בקרשי המשכן שהיו רושמים אותיות על הקרשים כדי לדעת איזו בן זוגו, מפני שהיו מפרקים את המשכן ומעמידים אותו, ואין להחליף את סדר הנחת הקרשים. ולפעמים היו טועים באות אחת ומוחקים אותה כדי לכתוב במקומה את האות הנכונה. אז לפי זה מן הדין היה ראוי לחייב גם את המוחק אות אחת כדי לכתוב אות אחרת במקומה. אלא שאינו ראוי לחייב על מחשבת כתיבה יותר מעל כתיבה עצמה, ולכן אינו חייב אלא אם מחק שיעור כתיבת שתי אותיות. כך מסביר הראש. והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות במקום המחיקה. הבונה, הגדרת המלאכה, עשיית בניין מחובר לקרקע או שפה עליו או תיקון בו, שיעור המלאכה כלשהו. והסותר השובר את הבניין, הגדרת המלאכה, הריסת בניין או חלק ממנו לצורך תיקון, שיעור המלאכה כלשהו. ומלאכות בונה וסותר היו בהקמת המשכן ובפירוקו. המכבה אש, הגדרת המלאכה, כיבוי אש או הקטנתה, ודווקא כשמכבה לעשות פחמים או כשמכבה הפתילה כדי שתוחז באש היטב כשיחזור וידליקן, אבל בלא זה הכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. לדעת הרמב״ם חייב גם עם כיבה שלא לצורך פחמים ובלבד שיהיה צריך את הכיבוי. שיעור המלאכה כלשהו. והמשנה אינה מפרשת לגבי סותר ומכבה שהסותר אינו חייב, אלא אם כן סתר על מנת לבנות והמכבה אינו חייב, אלא אם כיבה על מנת להבעיר, כמו שפרשה המשנה לגבי מוחק וקורע. לפי שדבר פשוט הוא שאין חייבים על מלאכה של קלקול. ודווקא לגבי מוחק וקורע רצתה המשנה להשמיענו מהו השיעור שחייבים על מחיקתו או על קריאתו, שתי אותיות ושתי תפירות. אבל בסותר ומכבה שחייבים עליהם בכל שהוא, לא הוצרכה המשנה להשמיענו את העניין הזה. ככה תוסות לאל בדף למד א' עמוד ב', דיבור המתחיל וסותר. ממשיכה המשנה ומונה, והמבעיר, הכוונה מבעיר אש. הגדרת המלאכה, הדלקת האש או הגדלתה, ובלבד שלא יבעיר דרך השחתה. שיעור המלאכה כלשהו. מלאכות מכבה ומבעיר נעשו במשכן באש שתחת הדוד של הסממנים. ואילו התוסות לקמן בדף צדידה לתמוד א' כתבו שבבישול הסממנים לא הוצרכו לכיבוי, שהיו זהירים שלא להרבות אש יותר מדי. ומלאכת מכבה שהייתה במשכן נעשתה לצורך עשיית פחמים להתיך הזהב והכסף. והתנא מקדים את הכיבוי להבערה, להשמיענו שיש דעה סוברת לאל בדף עין עמוד א' שאין בעברה חיוב חטאת אל עליו בלבד. מסביר התוספות יום טוב. המלאכה 38 שמונה המשנה. המכה בפטיש. גמר כל מלאכה וקרוי כן לפי שדרך האומן להכות בקורנס על הסדן להחליקו בגמר המלאכה. קורנס הוא מין פטיש, סדן הוא עץ עבה התקוע בארץ שעליו מרדד הנפח את הברזל. ועושים כן להחליק את הקורנס כדי שלא יבקע את טס המתכת שהוא מכה עליו לרדדו. וכן היו עושים במשכן. הגדרת המלאכה, גמר המלאכה והשלמתה ושיעור המלאכה כלשהו. ומלאכה זו הייתה במשכן בגמר מלאכת הכלים. והמלאכה על המתת אומרת המשנה, מוציא מרשות לרשות, מוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים וכן להפך. הגדרת המלאכה, הוצאת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך. ובכלל מלאכה זו העברת 400 ברשות הרבים. שיעור המלאכה בכל דבר כפי חשיבותו, כגון במאכל, שיעורו כגר או גרת. מאכל בהמה כמלוא פי הבהמה. ושיעורי ההוצאה יבוארו באריכות בסוף הפרק הזה, ובפרקים ח' עד י'. ומלאכה זו הייתה במביאי נדבת המשכן שהביאו ישראל את הנדבה מביתם שהוא רשות היחיד למשה, שהיה במחנה לוויה שהוא רשות הרבים שכל ישראל היו מצויים אצל משה רבינו, שהיו באים אליו לדון ולשאול. וכן הייתה במלאכה זו בעברת קרשי המשכן מהקרקע שהיא רשות הרבים לעגלה שהיא רשות היחיד. מקום עמידת העגלות היה ברשות הרבים לפי שהיו מעמידים אותם, כשהן מכוונות לנסוע אחרי עמוד הענן שהיה הולך לפני בני ישראל, ובמקום הליכת בני ישראל ורשות הרבים. העגלות עצמן נחשבות כרשות היחיד כיוון שאורכן ורוחבן היה יותר מארבעה טפחים, וגובעם 10 טפחים. כל האבות שנזכרו במשנה הם רק דוגמאות, כגון קוצר שהוא מאבות המלאכות, והוא הדין לכל חותך צמח מחובר לארץ כגון האורה בתאנים והבוצר בענבים והמוסק בזיתים. מלאכות האלו אינן תולדת קוצר, אלא הן הקצירה עצמה. וכשם שלא אומרים בשוחט כבש או שור שהוא תולדת שוחט, או מי שבישל מאכל מן המאכלים שהוא תולדת אופה, אלא הוא נחשב אופה בעצמו, כך גם לגבי חיתוך צמח מחובר לארץ מכלשהו. אמנם התולדה, הגדר שלה הוא דבר המביא לאותה תוצאה של פעולת האב, כגון תוכן שהוא מאבות המלאכה, ועניינו תחינת חלק גדול והפיכתו לחלקים קטנים. ולכן חיתוך הירקות בשבת דק דק או נסירת העץ לצורך הנסורת שלו או שיפת המתכת לצורך הנסורת שלה או ביקוע העצים להסקה, כל זה תולדת תוכן. וכן העניין בבישול לרקח דבר קשה ולפיכך המתיך אחת מן המתכות או המחמם אותה הרי זה תולדת אופה. ועל דרך זה תדון בכולן. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. חותם את המשנה ואומרת הרי אילו אבות מלאכות 40 חסר אחת. ולכמן בדף ה' עמוד ב' תבאר הגמרא מה באתן על השמיענו במה שחזר ושנה את המניין הזה. זוהי המשנה שלנו, החותמת את דף ה' עמוד א', וכעת הופכים לנו את הדף לדף ה' עמוד ב' ולומדים את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אבות מלאכות 40 חסר אחת, מבאר את הגמרא מדוע הוצרחתן על השמיענו את המניין הזה. מניין על המלי שואל את הגמרא מדוע הוצרחתן על לפרש את מניין המלאכות. הרי בהמשך פירט את כולם ואנחנו נמנה לבד כמה מלאכות הן. משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן נתן הבא להשמיענו במניין הזה שאם נתעלמו ממנו כל הלכות שבת והסען לכל המלאכות כולם בעלם אחד בלא שנודע לו בינתיים שחטא אף על פי כן חייב חטאת על כל אחת ואחת ולא די לו בחטאת אחת משום חילול שבת ובא תנא להשמיענו שאפילו אם עשה את כל המלאכות בעלם אחד חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה ולמרות שכבר שנינו לאל בדף סמך זין עמוד ב' שהיודע שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה בעלם אחד חייב על כל אב מלאכה ומלאכה מסביר הרבי עקיבא איגר שמשם לא שמענו אלא לאופן ששגג בכמה מלאכות, אבל ידע שיש מלאכות האסורות בשבת, אבל מי שנתעלמו ממנו כל המלאכות היינו סבורים שדינו כמי ששכח שהיום שבת, שמבואר לאל שאינו חייב אל החטאת אחת. לפיכך השמיענו כאן הטענה שאין כך דינו, אלא הוא חייב 39 חטאות, חטאת על כל מלאכה. והטעם שאינו נחשב כמי ששכח לגמרי שהיום שבת, משום שמדובר כגון ששגג רק בקרת, אבל בלב הוא היה מזיד, הוא ידע שיש איסור. או שידע שיש איסור תחומים. שנינו במשנה הזורע והחורש, מבאר את הגמרא מדוע נשנו מלאכות אילו בסדר הזה. מקשה הגמרא מכדי, מקרב קריב בריישה, הרי החרישה נעשית קודם הזריעה, שכן הדרך לחרוש את הקרקע ולרקחה כדי שתקלוט את הזרעים. ואם כן ליטני, שישנה התנה מלאכת חורש, והדר ליטני זורע, ולאחר מכן ישנה מלאכת זורע. מתרץ את הגמרא התנה ששונה את משנתנו בארץ ישראל קאי. בארץ ישראל הוא היה עומד דזרי בריישה ואדר קרבי, שם בארץ ישראל, כשהקרקע קשה חורשים לאחר הזריעה, שכיוון שהקרקע קשה, אין יכולים לחסות את הזרעים בלא חרישה. בהטענה להשמיענו שגם חרישה זו שנעשית לאחר הזריעה, היא אב מלאכה של חרישה. כלומר, לכך נקט התנא את החרישה שאחר הזריעה נהוגה בארץ ישראל, ולא את החרישה שלפני הזריעה נוהגת בכל העולם, כדי להשמיענו שגם חרישה זו היא אב מלאכה של חורש. וכתב רבינו משה קזיס, שצריך לומר שגם בחרישה זו היו מתכוונים לרפות את הקרקע, כי אם היו מתכוונים רק לחסות את הזרע, זה לא היה נקרא חורש, אלא זורע. מביאה הגמרא ברייתא המונה מלאכות נוספות שהן בכלל זורע. תנא שנינו בברייתא הזורע והזומר, דהיינו הגוזם את ענפי הגפן או שאר אילנות כדי שיגדל האילן יפה, והנוטע אילן, והמבריך המקופף ענף היוצא מהאילן לקרקע, ומכסהו באמצעיתו של האפר, וכשנשרש הענף בקרקע חותך את מקום חיבורו לאילן ונעשה אילן חדש, והמרכיב שני אילנות זה בזה, שעושה נקף באילן אחד ומכניס לתוכו ענף רך מאילן אחר, ומאותו ענף יוצאים פירות ממין אותו אילן שנטל ממנו את הענף הזה. כולן שמלאכה אחת הן של גידול צמח, שאף הזמירה מצמיחה את הגפן. שואלת הגמרא מייקה משמלן, מה באה הברייתא להשמיענו במה שאמרה שכל אילו מלאכה אחת הן? משיבה הגמרא הכה משמלן, שהעושה בעלם אחד מלאכות הרבה שהם מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. ולכן אם זרה וזמר ונטע ויבריך וירכיב בעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת, כיוון שכולן מלאכות לגידול הצמח. הנוטע והמרכיב והמבריך הם אבות מלאכה כמו הזורע, שהזורע הוא בזרעים ואילו באילנות. אבל הזומר הוא תולדה. זה לא יצירת צמח חדש, אלא הוספה לצמח קיים. דנה הגמרא בעניין המלאכות הללו. אמר רב אחא, אמר רב חייא ברשי, אמר רב עמי. אמר רב אחא בשמו של רב חייא ברשי, שאמר בשמו של רב עמי, הזומר חייב משום תולדה של נוטע, כיוון שנעשה לצורך צמיחת האילן, ולכן אם זרה ונטע בעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת. והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע, אף הם כזריה, אלא שזריה היא אב מלאכה בזרעים, ונוטע ומבריך ומרכיב הם אבות מלאכות באילנות. ואם עשה אחת מן וגם זרה, אינו חייב אלא חטאת אחת. מקשה הגמרא, מכך שאמר רב עמי שהמבריך והמרכיב כזורע, משמע שכנוטע הם לא. יש לתמוע וכי ייתכן הדבר שמשום זורע אין, שהמבריך והמרכיב אינם כזורע, אבל משום נוטע לא, אבל כנוטע הם לא, ושלפי זה אם מבריך או ירכיב וגם נטע, התחייב שתי חטאות, והרי הברכה והרכבה נעשות באילן ודומות לנוטע יותר מלזורע. מתרץ את הגמרא, אימא אמור בדברי רב עמי, שחייב אף משום זורע, והשמיענו שמלאכות אלו דומות לזריעה, ואם נטע או יבריך או ירכיב, וגם זרה אינו חייב, אלא חטאת אחת. ולפי זה מה שאמר רב עמי שהזומר חייב משום נוטע, היינו שהזומר חייב רק משום נוטע ולא משום זורע. ואם זמר וזרה, חייב שתי חטאות. ואילו בברית הלל ששנינו בה, הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחת הן, פרשה הגמרא שברית הזו באה להשמיענו שמסע מלאכות אלו בעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת, ולא חייב שתי חטאות על כך שזרה ונטע, היינו משום שדווקא כאשר זמר, נטע וזרה, אינו חייב אלא חטאת אחת, שכיוון שמביא חטאת על הנטייה, נכללות בה גם הזריעה וגם הזמירה ששתיהן דומות לה, אבל כאשר זמר וזרה בלבד, חייב שתיים, כי זומר וזורע אינם דומים זה לזה, ונמצא שריבוי המלאכות ממעט את הקורבנות. כך מסביר הריטב"א בדעת רש"י. מביאה הגמרא כמה אופנים שחייב על מעשה אחד שתי חטאות משום קוצר ומשום נוטע, או משום קוצר ומשום זורע. אמר רב כהנא, זומר ענפי הגפן או שאר אילנות כדי שיגדלו יפה, וצריך לעצים להעסקה חייב שתיים, אחת משום קוצר, מפני שהוא צריך את הדבר הנקצר, ואחת משום נוטע מפני שמסייע לאילן שיגדל יפה. אבל אם אינו צריך לעצים, אינו חייב משום קוצר, גם לא לרב יהודה המחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי שבעצים אינו נחשב קוצר אם אינו צריך להם. כך תוספות בדיבור המתחיל וצריך. אמר רב יוסף, איימן דקטל אספסטה, מי שקצץ שחת לצורך בהמתו, ובכדי שהנותר מחובר יחזור ויצמח, אספסטה זה מין זרע מיועד למאכל בהמות, ואחרי 30 יום עוקרים אותו וזורים אחר במקומו, ובתוך 30 יום קוצרים אותו 3 פעמים וחוזר וצומח, ובתוך 30 יום הללו קוצרים אותו מיד בתחילת גדילתו שיוצאים העלים, וקודם שיצאו הגיבולים שמהם יוצאים השיבולים שאז חוזר וצומח. חייב שתיים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטע, מפני שבקציצתו הוא עושה שתחזור ותצמח. ואף על פי שאינו עושה אלא מלאכה אחת בעלם אחד, ומעשה הקצירה של האספסטה אינו שונה בכלום ממעשה קצירה של חיטים בזמנם, שאינם חוזרים לצמוח וחייב עליו רק חטאת אחת, מכל מקום בקצירת אספסטה חייב שתיים. כיוון שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, ואדם זה מתכוון בקצירה הזו גם להצמיח, נמצא שהתכוון לשתי מלאכות ואינו דומה לעושה אב ותולדתיו, בעלם אחד שנתכוון לשם מלאכה אחת. ועוד יש לומר שבקצירת האספסטה יש שינוי משאר הקצירות, שעושה אותה באופן שתחזור לצמוח, אילכך נחשבות כשתי מלאכות וחייב על שתיהן. אמר אביי איימן, דקניב סילקה, מי שחתך חתיכה מטרת גדול המחובר לקרקע לצורך מאכלו, וגם בכדי שהנותר מחובר יחזור ויגדל. חייף שתיים, אחת משום קוצר ואחת משום זורע, מפני שבחיתוכו הוא עושה שהטרד יחזור ויגדל. ומוסיף המאירי שבטרד הזה שהוא חתך, שהיה גדול מדי, בחיתוך שלו הוא מתקן את צמיחתו לאבא. שנינו במשנה והחורש, מביאה הגמרא ברייתא המונה מלאכות נוספות שהן בכלל חורש. תנא, החורש במחרשה והחופר במעדר או בסכין והחורץ חריצים בקרקע בקרדום או באיזה כלי. כולן שם מלאכה אחתן של הרפיית הקרקע לזריעה, ולכן אם עשה את כולם בעלם אחד אינו חייב, אלא חטאת אחת. והערת הגמרא שני אופנים בהם שם המלאכה משתנה לפי מקום עשייתה. אמר רב שישת, הייתה לו גפשושית תל קטן של אפר ונטלה. אם עשה כן בבית, בית הוא כל מקום המוכן לדירה, גם חצר או מבוי. אז אם הוא עשה זאת בבית כדי ליישר קרקעו, שם יגוף בו את רגלו, חייב חטאת משום בונה כיוון שתיקן את הבית. ואם עשה כן בשדה, ושדה זה מקום שראוי לזריעה ואינו עומד לדירה או להילוך בני אדם, חייב חטאת משום חורש כיוון שריפה את הקרקע לזריעה כשנטל את הגפשושית. אמר רבה, הייתה לו גומה ותממה סתמה באפר, אם עשה כן בבית חייב משום בונה, ואם עשה כן בשדה חייב משום חורש. האפר שניח בגומה הוא רך וטוב לזריעה, וישווה את מקום הגומה לשער הקרקע שתהיה נזרעת עם שער השדה. מבארת עכשיו הגמרא אופן שהחופר גומה פטור. אמר רבי אבא, חופר גומה בבית בשבת ואינו צריך אלא לאפרה, כלומר חפירת הגומה הייתה לצורך האפר ולא לצורך עשיית גומה, כגון שצריך את האפר כדי לחסות צועה, פטור עליה משום בונה ופטור, כיוון שהגומה אינה תיקון בבית אלא קלקול. ומוסיף רשי שאם הוא צריך את הגומה הזו בבית הוא חייב גם משום בונה, אבל בדרך כלל הגומה הזו היא קלקול שנכשל ונופל בה, ומשום חורש הוא פטור כיוון שבית אינו מקום ראוי לזריעה. ואפילו לרבי יהודה דאמר לקמן בדף צד ג' עמוד ב', מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה הנעשית לא כדי ליצור מציאות שהעושה רוצה בה ליהנות ממנה, אלא כדי לשנות מציאות קיימת שכפויה עליו והיה רוצה שכלל לא תהיה ולא יוצרך לעשות מלאכה זו לצורך שינויה, חייב עליה. רבי יהודה מחייב, ולדעתו היה מקום לחייב את החופר גומה בבית אף שאינו צריך את הגומה, והחפירה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מכל מקום, אני מילי, זה שרבי יהודה מחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה אינו אלא באופן שהוא מתקן דבר במלאכה הזו, כגון מוציא מת מביתו לקוברו, שיש בכך תיקון לבית שנעשה פנוי מן המת. אבל היי, אדם זה שחפר גומה בביתו ואין לו תועלת מהגומה, מקלקל הוא את ביתו, ובאופן כזה מודה רבי יהודה שפטור. שנינו במשנה והקוצר, מביאה הגמרא ברייתא המונה מלאכות נוספות שהן בכלל קוצר. תנא, הקוצר תבואה, הבוצר ענבים, והגודר תמרים, והמסיק זיתים, והאורה תאנים, ובשאר הפירות הוא נקרא מלקט, אומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף פ"ג. כולן שם מלאכה אחת הן של עקירת דבר ממקום גידולו, ולכן אם עשה את כולם בעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת. מביאה הגמרא מחלוקת בדין המשיר תמרים מן הדקל. אמר רב פאפא איימן, דשדא פיסא לדקלא ואתר תמרי, אדם שזרע גוש אפר על עץ דקל והשאיר ממנו תמרים חייב שתיים, שתי חטאות, אחת משום תולש שהוא תולדה של קוצר, ואחת משום מפרק שהוא תולדה של דש, שהדש מפרק תבואה מהשיבולים וזה פירק תמרים מענפי הדקל. ומפרק אומר רשי מלשון פורק מסע מן החמור. רבשי אמר, אין דרך תלישה בכך ואין דרך פריקה בכך, אין הדרך לקצור או לדוש על ידי זריקת דבר על העץ אלא או ביד או בכלי, והזורק הזה הרי הוא קוצר ודש כלאחר יד והוא פטור, שאין חייבים אלא על עשיית המלאכה כדרכה. שנינו במשנה והמאמר, הביאה הגמרא מחלוקת בעניין מלאכת מאמר. אמר רבא, אי מן דקניף מלחה ממלחתה, שהיו ממשיכים מים מהים לתוך חריץ והשמש מהדה את המים ונשאר מלח בחריץ, ואותו חריץ קרוי מלחתה. ובספר יהושע פרק י' פסוק ח' נקראים אותם חריצים מסרפות מים. אדם שאסף מלח מקרקע המקום שעושים בו מלח חייב משום מאמר, שהרי הוא כמו אוסף שיבולים. אביי אמר, אין אימור אלא בגידולי קרקע, לפי שמלאכות שבת נלמדו מהמלאכות שהיו במשכן, ובמשכן עשו אימור ודישה בסממנים שהם גידולי קרקע. שנינו במשנה והדש, מביאה הגמרא ברייתא המונה מלאכות נוספות שהן בכלל מלאכת דש. תנא, הדש והמנפץ פשטן בגבעולים שלו. בגבעול צמח הפשטן נמצאים סיבי הפשטן בין הקליפה החיצונית לגזע הפנימי. לאחר ששורים את הגבעול במים ומייבשים אותו, נעשים הקליפות והגזע הפנימי פריחים, ואז קוטשים את הגבעול כדי לפורר את הקליפה והגזע הפנימי ומנערים אותו מן הסיבים. לאחר מכן מסרקים את הסיבים בכדי לסלק מהם את הנותר מהקליפה והגזע הפנימי, ובכדי להפריד את הסיבים זה מזה, כאמור במסכת סוכה דף י"ב עמוד ב'. והמנפט, המפריד צמר גפן מהגרעינים שלו בקשת כדרך האומנין, כולן שם מלאכה אחת הן של הפרדת גידולי קרקע מהפסולת שלהם, וצמר גפן הוא גידולי קרקע ולכן ניפוטו תולדה של דש, ולא של המנפץ צמר שהוא אב בפני עצמו, אף ששניהם אינם למאכל אלא לבגדים. ולכן אם עשה את כולם בעלם אחד, אינו חייב אל החטאת אחת. ועוד שנינו במשנה, הזורה, הבורר, התוכן והמרקד. והרי את הגמרא מדוע לא נמנו זורה, בורר ומרקד כמלאכה אחת. מקשה הגמרא, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד, הרי שלוש מלאכות אלו, עניין אחד הם של הפרשת אוכל מפסולת. ומדוע חילקה נתנה, הוא מנה כל אחת מהן כאב בפני עצמו. תרץ את הגמרא הבאה, ורב אדם ריתרווה, יאמרו שניהם כל מילתא דהביה במשכן, כל דבר שהיה במשכן, אף על גב דאיקה דדמיה לה, חשיב לה. אף שיש עם המלאכה אחרת שנעשתה במשכן והיא דומה לה, מנה אותה התנה כשני אבות מלאכה אף שעניינם אחד, ולכן מנה התנה זורה ובורר ומרקד כשלושה אבות, מפני ששלושתם היו במשכן. לא כל עשייה שנעשתה במשכן נחשבת מלאכה בפני עצמה, כפי שאמרו רבנן לרב יהודה לקמן בדף עין ה' עמוד ב', שאין למנות את השובט והמדגדג בפני עצמם אף שהיו במשכן, משום שהם שוות לגמרי למיסך והורג. אבל זורה ובורר ומרקד חלוקים זה מזה. זורה להפריד הקש, בורר הוא אחר כך להוציא את הצרורות ומרקד הוא בקמח. מקשה הגמרא אם כן שכל מלאכה שהייתה במשכן נמנית כאב מלאכה בפני עצמו, ולכשוב נמי קוטש. ימנה התנה גם קוטש חיטים במכתשת להסיר קליפתם שימנה אותו כאב מלאכה. אחרי הפרדת גרעיני החיטים מהשיבולים על ידי הדישה, קוטשים אותם במכתשת להסיר את קליפתם. ואף שמלאכה זו דומה למלאכת דש, שגם מלאכה זו היא פירוק האוכל מקליפתו, שהרי מלאכה זו הייתה במשכן בהכנת הסממנים שנעשו לצבוע את יריות המשכן, אלא ודאי לא מנה התנה שתי מלאכות דומות, אף ששתיהן היו במשכן. אם כן חוזרת הקושייה, מדוע מנה התנה זורה, בורר ומרקד? תרץ את הגמרא, אמר אביי, באמת התנה מנה גם מלאכות דומות שהיו במשכן, ואף על פי כן לא מנה מלאכת קוטש, שכן התנה מנה במשנתנו את המלאכות הנצרכות לעשיית הפת, כמו ששנה זורה, בורר ומרקד שמלאכות הנצרכות לעשיית הפת, ורק השירים לוטטים את גרעיני התבואה וקודשים אותם כדי לעשות את הסולת שלהם נקייה. אבל אני אינו תורח בכך, אלא אוכל פיתו בלא קטישה, ולכן, אף שמלאכה זו הייתה במשכן והיא אב מלאכה, כיוון שאינה נצרכת כל כך לעשיית הפת וכבר מנה התנה מלאכת דש, לא מנה אותה, ובכלל מלאכת דש, נמצאת מלאכת קוטש, אבל זורה, בורר ומרקד הנצרכים שלושתן לעשיית הפת, גם לעני העושה אותם, מנה התנה את כולם, כל אחד אב בפני עצמו. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף, רב אמר אמני משנתנו בשיטת מי ישנויה, בשיטת רבי, דאמר אבות מלאכות הם 40 חסר אחת. ולכמן בדף צזיזיין עמוד ב' מובא שרבי דורש את הפסוק אלה הדברים אשר ציווה השם, מכך שכתוב דברים בלשון רבים יש ללמוד ששני דברים בכלל, מכך שכתוב הדברים בהי, הידיעה, זה בא לרבות עוד אחד, הרי שלושה, מכך שכתוב אלה הדברים, באה מילה אלה שהיא בגמטריה למדבב לרבות עוד 36, הרי 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני, והיא חשיב אם התנא היה מונה גם את מלאכת קוטש, אב ילה 40, היו 40 מלאכות, ולכן לא מנה את מלאכת קוטש. שואלת הגמרא על התירוץ הזה של רבא ולייפוק חד מאנך, יוציא התנא אחד משלושת האבות הללו, דהיינו זורה, בורר ומרקד, ולעיל קוטש ויכניס במקומו את קוטש. וכך יוותרו 39 מלאכות בלבד. מסיקה הגמרא אל המחברת כדי אביי, אלא ברור הדבר שצריך לומר כתירוצו של אביי, שכאמור אמר שמלאכת קטישה לא שווה גם בעניים וגם בעשירים. עשיר לא קוטש את הקמח שהוא עושה בו את פיתו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מלאכת בורר ומבארת אותה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא היו לפניו מיני אוכלין מעורבים עם פסולת ורוצה להפריד בין המאכל לפסולת, ותוסות בדיבור המתחיל היו גורסים שני מיני אוכלין, ולגרסתם מדובר שרוצה לברור מתוכם מין אחד של אוכל, ואותו מין שאינו חפץ בו נחשב פסולת לגבי המין שרוצה ליטול, בורר ואוכל, ואף בורר ומניח מה שברר על מנת לאוכלו לאחר מכן. ותוסות מפרשים בורר ומניח בורר לצורך אחרים והם אוכלים, ולא יברור. מיד תבאר הגמרא מה כוונת הברייתא ולא יברור, ואם עבר ובירר חייב חטאת. שואלת הגמרא מה איכה אמר, מה כוונת התנא לומר? מתחילה אמר התנא שבורר ואוכל ובורר ומניח, ובסוף הוא אומר שלא יברור? תרץ את הגמרא אמרו לה אחיקה אמר, כך כוונת התנא לומר. בורר ואוכל כאשר הברירה נעשית לבו ביום על מנת לאכול באותה שבת, ובורר ומניח כאשר הברירה נעשית לבו ביום. כלומר אם בורר ואוכל או בורר ומניח, אם זה לבו ביום מותר, לפי שאין נקרא בורר עם בורר על מנת לאכול באותו יום. ואומר הריטב"א מותר אפילו לכתחילה, ולמחר, אבל על מנת לאכול מחר לא יברור, ואם עבר ובירר לצורך מחר חייב חטאת. ומסביר השביטת השבת, שאולה סובר שמלאכה זו אינה דומה לשאר המלאכות שאסורות, אף אם עושה אותם לצורך אותו יום. כי במלאכה זו אינו עושה שינוי בדבר הנברר, ולא נקרא מלאכת מחשבת, אלא אם כן בורר לצורך מחר. מקשה רב חיסדא על תירוצו של אולה ומפרש את הברייתא באופן אחר. מתקיף לרב חיסדא, וכי מותר לאפות לבו ביום על מנת לאכול באותה שבת? וכי מותר לבשל לבו ביום? הרי ודאי שאסור לאפות ולבשל על מנת לאכול בו ביום. וכיוון שאתה אומר שהבורר לצורך מחר חייב חטאת, אם כן מדובר בברירה שיאב מלאכה, ויהיה אסור לברור אפילו על מנת לאכול בו ביום, כמו שאסור לעשות את שאר המלאכות אפילו לצורך אותו יום. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רב חיסדא. הסביר רב חיסדא כך כוונת התנא בברייתא לומר, בורר ואוכל כאשר הוא בורר פחות מכשיעור, פחות מכגר או גרת. שזהו השיעור שחייבים עליו משום בורר כשאר המלאכות הנעשות באוכלין. וכן בורר ומניח כאשר בורר פחות מכשיעור, לפי שברירה של שיעור מועד כזה, נחשבת דרך אכילה ולא דרך מלאכה. וכשיעור כגר או גרת לא יברור, ואם עבר ובירר כשיעור גר או גרת, חייב חטאת. מקשה רב יוסף על תירוצו של רב חיסדא, ומפרש את הברייתא באופן אחר. מה תקיף לרב יוסף? וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? הרי אף על פי שהאופה פחות מכגר או גרת, אינו חייב חטאת, אבל מכל מקום ודאי יש איסור בדבר. שהרי חצי שיעור אסור מן התורה, שכן הלכה במסכת יומא בדף עין דלת עמוד א', בדיוק כמו דפינו היומי, כמו רבי יוחנן הסובר שחצי שיעור אסור מן התורה. ואיך אמר התנא שלכתחילה יכול לברור פחות מכשיעור? והרמב"ן מסביר שרב חיסדא סבור שברירה פחות מכשיעור היא דרך אכילה ולא דרך מלאכה. ואילו רב יוסף המקשה סובר שגם בפחות מכשיעור הוא דרך ברירה, שכן כל בורר דרכו לברור מעט מעט עד שמצטרף לשיעור גדול. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רב יוסף כך כוונת התנא לומר, בורר ואוכל כאשר הברירה נעשית ביד, וכן בורר ומניח כאשר הברירה נעשית ביד. אבל בקנון שהוא כלי עץ עשוי כן צינור שרחב מצידו האחד וצר מצידו השני, בעלי מטבעות עושים כלי זה להחזקת המטבעות ואפשר להניח בו את הקטניות במקום הרחב, ולנעניע את הכלי והקטנית כיוון שהיא הגלגלה מתגלגלת ויוצאת דרך הפתח הצר ולא הפסולת נשארת בכלי. וכן כשהוא בורר ובתמחוי בקערה גדולה, ומניח את הקטניות בצד אחד של הקערה ומטיע את הקערה אל צידה והקטנית שהיא עגולה מתגלגלת ויורדת למטה לשפת הקערה והפסולת נשארת למעלה. וקנון ותמחוי הם כלים שאינם מיוחדים לברור בהם. בכל זאת לא יברור, ואם עבר וברר בהם פטור, אבל אסור לעשות כן לכתחילה. אבל ובנפה ובכברה, כברה נקבה הגדולים משל נפה ובוררים בגרעיני התבואה ובנפה בוררים את הקמח. נפה וכברה שהם כלים המיוחדים לברור בהם לא יברור, ואם עבר וברר בהם חייב חטאת. ולתירוצו של רב יוסף, מה ששנינו בורר ואוכל בורר ומניח, היינו בידו שמותר לברור כך לכתחילה. ומה ששנינו ולא יברור, היינו בקנון ובתמחוי, שפטור מחטאת אבל אסור לעשות. ומה ששנינו ואם בירר חייב חטאת, הכוונה בנפה ובכברה. מקשה רב אמנונה על תירוצו של רב יוסף ומפרש את הברייתא באופן אחר. מה תקיף לרב אמנונה? מידי קנון ותמחוי קטני, וכי שנינו בברייתא שמדובר בבורר על ידי קנון ותמחוי ועל ידי נפה וכברה? הרי הברייתא אמרה בורר סתם, משמע שהיא מדברת באופן שבורר בידו. שסתם ברירה אינה אלא ביד. אלא אמר רב אמנונה, בין ברישא ובין בסיפא מדובר שבורר בידו. והריטב"א מבאר שרב אמנונה לא חולק על רב יוסף בעיקר הדין שמותר לברור רק ביד, אלא בא להוסיף שגם ביד מותר רק אוכל מתוך פסולת. אומר רב אמנונה, כך היא כוונת התנא בברייתא, בורר ואוכל כאשר בורר את האוכל מתוך הפסולת. או לגרסת התוספות, הברייתא מדברת בבורר אוכל מאוכל אחר, והפסולת אינו המאכל שאינו רוצה לאכול עכשיו. ואין זו ברירה. אין זו דרך ברירה. הוא נקרא בורר בשינוי. ואף בורר הוא מניח כאשר בורר את האוכל מתוך הפסולת. אבל את הפסולת מתוך האוכל לא יברור אפילו בידו, שזוהי דרך ברירה. ואם עבר וברר את הפסולת מתוך האוכל, חייב חטאת. מקשה אביי על תירוצו של רב אמנונה ומפרש את הברייתא באופן אחר. מה תקיף לאביי? מי דה אוכל מתוך פסולת קטני? וכי שנינו בברייתא שברישא מדובר בבורר אוכל מתוך פסולת, ובסיפא מדובר בבורר פסולת מתוך אוכל? הרי הברייתא שנויה בסתם ולא חילקה בין בורר אוכל מתוך פסולת לבין בורר פסולת מתוך אוכל. ומאחר והברייתא שנויה בסתם, אם כן, הן ברישא והן בסיפא מדובר, בין באוכל מתוך פסולת ובין בפסולת מתוך אוכל. אלא אמר אביי, כך היא כוונת התנא בברייתא. בורר ואוכל לאלתר מיד, ובורר ומניח כדי לאכול לאלתר מיד, שאין זו דרך הבוררים. ולאלתר ראינו מה שבורר לצורך אותה סעודה שכבר מייסב בעל השולחן. ואפילו שאינו אוכלו מיד כשבוררו, אומר רבינו חננאל. ולבו ביום, אבל כדי לאכול באותה שבת לאחר זמן, לא יברור, ואם עבר וברר, כדי לאכול באותה שבת לאחר זמן, נעשה כבורר בכדי להצניע באוצר, שהוא כדרך הבוררים, וחייב חטאת. ולתירוצו של הבעיה לא קשה, שהרי גם בברייתא לא נאמר לאלתר, או לא נאמר לבו ביום, מפני שלשון הברייתא באומרה, בורר ואוכל בורר ומניח, משמע ברירה על מנת לאכול לאלתר. ולשון הברייתא לא יברור סתם, ואם ברר סתם, משמע ברירה על מנת לאכול בו ביום. כך מסביר הרמב"ן. אמרו הרבנן כמי דה רבה, אמרו החכמים את תירוצו של אביי לפני רבה, אמר להו, אמר להם רבה, שפיר אמר נחמני. יפה אמר אביי. אביי היה יתום ורבא בר נחמני גידלו ולימדו תורה, ועל שם זה קראו לאביי נחמני כשם אביו, כך רשי במסכת גיטין בדף ל"ד, וכראו כך שהיה לו כבן. ועוד הביא בספר יוחסין שקבלה מהגאונים ששמו היה נחמני, וקודם לידתו מת אביו שהיה אחיו של נחמני, אביו של רבא, ובשעת לידתו מתה אמו ורבא בר נחמני גידלו, ולא קרא לו נחמני מפני כבוד אביו שלא לקרוא לאדם אחר בשמו. וכראו אביי שזה ראשי תיבות אשר בך ירוחם יתום, ובמבוא התלמוד כתב שאביי הוא לרמז ששמו כשם אביו. ורבינו פרחיה כתב שהיה שם אביי נחמני, וכשנולד לו בן קרא שמו כשמו נחמני מתוך חיבתו, וקראו המסובים שמו של האב אביי. מביאה הגמר מחלוקת המוראים בעניין מלאכת בורר. היו לפניו שני מיני אוכלין, וברר אחד מהם ואכל, וברר והניח, או שברר אחד מהם והניח אותו לאוכלו לאחר מכן. רב אשי מתני פטור, היה מלמד שהוא פטור, ורב ירמיה מדיפתי מתני, היה מלמד שהוא חייב. מקשה הגמרא, רב אשי מתני פטור, וכי רב אשי מלמד שפטור, והתני והראשנינו בברייתא שהובא להיל, שאם ברר על מנת לאכול לאחר זמן חייב חטאת. ואומר רשי, אין לדחות ולהעמיד את דברי רב אשי בבורר על מנת לאכול מיד, שאם כן מותר לכתחילה לעשות כן, כפי ששנינו ברשע של הברייתא לפי פירושו של אביי. ורב אשי כאן אמר שאם עשה כן פטור, משמע פטור אבל אסור, ולא לכתחילה. תרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה. הרב אשי שאמר שהוא פטור מדבר באופן שברר בקנון ותמחוי, שאף שאסור לברור בכלים מאילו מכל מקום פטור, כיוון שאינם כלים מעשויים לכך ואין זו דרך ברירה לגמרי. ואילו הברייתא שאמרה שהוא חייב מדברת באופן שברר בנפה וכברה שהם כלים מעשויים לכך והבורר בהם חייב חטאת. כי עתה רב דימי, כשבר רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, סיפר, שבתא דרב ביבאי אביי, שבת אחת הגיע יומו של רב ביבאי לשמש את התלמידים, ואיקלו הזדמנו לשם רבי עמי ורבי אסי. שדה קמאי וכלכלה דפיירי, רב ביבאי הביא להם סלסלה שבתוכה פירות מעורבים בעלים, ולא רצה לברור את הפירות מן העלים ולתת לפני כל אחד ואחד, אלא שפך את הפירות לפניהם, ועל ידי כך נפרש האוכל מהפסולת מאליו, והם נטלו ואכלו. ולא ידענה אם משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור. איני יודע אם עשה כן משום שסבר שאסור לברור אפילו אוכל מתוך פסולת ביד ועל מנת לאכול מיד. אם משום עין יפה הוא דקה מכוון, או שעשה כן כדרך נתינה בעין יפה לשטוח את הפירות בהרחבה לפני המסובים. וברר את הגמרא, דין ברירת תורמוס. חיסקיה אמר, והריף גורס אמר חיסקיה, הבורר תורמוסים מין קטניות שלוקים מתוך הפסולת, מתוך הקליפה שלהם חייב חטאת. שואלת הגמרא, למה כסבר חיסקיה, האם נאמר שסובר חיסקיה שלברור אוכל מתוך פסולת אסור אפילו על מנת לאכול לאלתר? שהרי אמר את הדין הזה בסתם ולא חילק בין אם עושה כן על מנת לאכול לאלתר או שעושה זאת על מנת לאכול לאחר זמן. משיבה הגמרא, שייני תורמוסים, שונים התורמוסים משאר מיני מאכל, דשלקילי שבעה זימני, מבשלים אותם שבע פעמים כדי למתקם ונעשים רכים מאוד, ואילו שקלילי מסרח, אם לא יטלו את התורמוסים מתוך הקליפות הם יתקלקלו, ולכן כל זמן שהם מעורבים האוכל נחשב גם כפסולת, ולהוציא תורמוס מתערובת כברירת פסולת מתוך אוכל דמי נחשב הדבר כברירת פסולת מתוך אוכל, שכן התורמוסים שעדיין נותרו בתערובת הם הרי באמת אוכל, ונמצא שהוציא פסולת את תורמוס המוצא מתוך אוכל מתוך התורמוסים שנותרו בסיר. והר"ן ביאר שמכיוון שאם אין מסלקים את התורמוסים מיד מתוך הפסולת הם מסריחים והפסולת אינה מסריחה, לכן המוציאם נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה במניין למתת המלאכות ועד תוכן. מביאה הגמרא אופנים שחייב בהם משום תוכן. אמר רב פאפה, איימן דפרים סילקה, מי שחותך תרדים לחתיכות דקות חייב משום תוכן. רבינו חנן אל פירש, הוא כאין קטישה ולא כאין חיתוך. אמר רב מנשה, איימן דסלי צילטי, מי שמבקע עצים לחתיכות דקות. ורבינו חנן אל פירש, שמדובר בעצי תקלים שיש בהם נימים, וכשמפרקים נימים אלו יוצא כמין קמח דק מביניהם, הוא עושה זאת כדי להבעיר בהם אש, חייב משום תוכן. מוסיף רב אשי, אמר רב אשי, קפיד המשחטה, אם מקפיד על המידה לחותכם במידה מסוימת, כגון שהיה צריך למידת טפח והיה עץ עבה או ארוך יותר מטפח וממעטו כדי להתקינו לצורכו, ובספר הארוך כתב שחותך את כל החתיכות במידה אחת, חייב גם משום מחתך, כפי ששנינו לאל בדף עין ג' עמוד א', שהמקצע את האור במידה חייב משום מחתך. ועוד שנינו במשנה במניין על המתת מלאכות והלש והאופה, מקשה הגמרא, אמר רב פאפה, שווה קטן עדידן בישול סממנים דאבה במשכן ונקת אופה. מדוע הניח התנה במניין המלאכות את מלאכת בישול שהייתה במשכן בסממנים שבישלום לצורך צביעת העיריות ונקת אופה שהיא מלאכה שלא הייתה כלל במשכן? לכאורה תמוע הדבר, רפו במשכן לחם הפנים ומנחת חביתין, ומדוע אפייה נחשבת למלאכה שאינה במשכן? מוכיח מכך העגלי טל שאין למדים ממלאכות שנעשו לצורך הקורבנות אלא רק ממלאכות שהיו לצורך המשכן עצמו. משיבה הגמרא תנא דידן סידורא דפתנא קטא. התנא של משנתנו פירט את המלאכות לפי סדר עשיית הפת שהתחיל בו בתחילה, ולכן במקום בישול סממנים שנה אופה שהוא בישול הפת. ואף שגם בסממנים היו את המלאכות שבסדר הפת מלבד אופה, אבל לא היה בהם את הסדר הזה שיש סממנים שאין בהם דישה, ויש שאין בהם ברירה, ויש שאין בהם תחינה וכדומה, לכן התחיל התנא ושנה את סדר הפת, שיש בו את כל המלאכות, ומחמת שהתחיל בסדר הפת סיים באופה. ויהיה הגמרא כמה אופנים שחייב בהם משום מבשל. אמר רבה חברב אווירה, איימן דשדה סיכתה לאתונה, מי שהשליך יתד לחי עשוי עץ לתוך תנור חם על מנת ליפשו כדי שיתקשה. רבינו חננאל מפרש שכוונת הגמרא, לגללי בהמה דקים כשמטילים לתנור, חייב גם משום מבשל בנוסף על חיוב מבעיר. חייב משום מבשל לפי שמתקן את היתד בהוצאת מימיו על ידי חום האש, והרי זה מעשה בישול. והיינו שעצם תיקון הכלי על ידי האש נחשב מעשה בישול. אבל מה שמרתיח את המים הבלויים שבתוכו אינו נחשב שבישלם, לפי שאין כוונתו לבשלם אלא לחלותם, ואינו דומה לבישול הסממנים שבמשכן. כך אומר החתם סופר. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רווחה להשמיענו? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו, מה הוא דתי, מה הייתי חושב? לשרור אימן הכמיכוון, שמה תאמר שלחזק את היתד הוא מתכוון ואין כאן בישול, שדבר זה לא קרוי לאפות אלא ליבש, וממילא יהיה מותר, כמה שמלן משמיענו רווחה, דמיר פרפי ועד הרקמית, שמתחילה היתד מתרפא על ידי חום האש, והמים יוצאים ממנו, ורק לאחר מכן מתקשה. ולכן, אף שאכן עיקר כוונתו לחזק את היתד, אבל כשמתרפא בתחילה, הרי זה בישול. כלומר, הגמרא הבינה בקושייה שהיתד נתקן בפעולה אחת של הוצאת המים, ולכן הקשתה שאין להגדיר את הפעולה הזו כבישול, אלא כחיזוק. משיבה הגמרא שיש שתי פעולות, ריפוי וחיזוק. והריפוי ודאי נחשב בישול. כי הריפוי הוא שינוי בגוף הכלי, ואינו ייבוש והוצאת המים. אופן נוסף שחייב משום מבשל, אמר רבא ברבונה, איימן דארתח כופרה, מי שהתיך זפת חייב משום מבשל. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רבא ברבונה להשמיעו? ותרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו, מהו דתימה כיוון דהדר ועיקוש האימה לא? שמה תאמר שכיוון שהזפת חוזרת ומתקשה לאחר שמתקררת, לא יתחייב על הבישול הזה שאינו מלאכה המתקיימת, כמה שמלן שחייב. אף שהיא מלאכה שאינה מתקיימת חייב משום מבשל, משום שגם במלאכת המשכן היה בישול שאינו מתקיים, שהיו מתיחים בו מתכות החוזרות ומתקשות לאחר שהתקררו, מסביר העגלי טל. מביאה הגמרא אופנים שחייבים בהם כמה חטאות על מעשה אחד. אמר רבה איימן דעבד חביתה, מי שעשה חבית של חרס חייב משום שבע חטאות על שבע מלאכות שעשה, ואלו הם א' תוכן שתחן את רגבי האפר ושחקן הדק, וגם לדעת תרומת הדשן שאין תחינה אלא בגידולי קרקע, מכל מקום אפר נחשב גידולי קרקע לעניין זה, מפני שבמלאכת המשכן הייתה תחינה בסממנים שחפרו מהקרקע. הסברו של העגלי טל. ב' בורר שברר את הצרורות הגסות מתוך האפר התחון, ג' מרקד שירקיד את האפר בנפה להוציא את שאר הפסולת שבו, ד' לש שגיבל את הטיט, ה' ממחק שמריח את הטיט כשעשה את גולם החבית כדי שתהיה החבית חלקה, ו' מבעיר שהבעיר אש בכבשן שבו מצרפים את החבית, זין מבשל שצירף את החבית בכבשן. ואף שחפר והוציא אפר לצורך החבית, אינו חייב משום מלאכת חורש, כיוון שאינו צריך אלא לאפרה, מסביר רש"י. כי באופן זה מלאכת החרישה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור לדעת רבי שמעון. אבל אם היה צריך לגומה, יש לחייבו בשמונה חטאות, אומר המאירי. אומרת הגמרא, ואם עשה תנור התנור של חרס, חייב משום שמונה חטאות. על שמונה מלאכות שעשה, שהרי עשה את שבע המלאכות שהוזכרו לגבי חבית, ובנוסף חייב משום מלאכת מכה בפטיש, שאחר שצרפו בכבשן, מרח עליו עוד שכבת טיט כדי שיהיה עבה, וישמור על חומו וגמר מלאכתו. ואילו רבינו חננאל כותב שבתנור חייב שמונה משום שנוספה מלאכת ממחק, שצריך להחליק את תוכו ולשוף אותו גחלים. אמר רבי איימן דאבד חלטה, אדם שעשה כברת של קנים, כלי עגול שהדבורים נאספות בו ועושות בו את הדבש, והוא עשוי מקנים כלואים, חייב 11 חטאות על 11 מלאכות שעשה, והילו הם א' נוטע ב' קוצר, כי הזומר קנים וצריך אותם חייב משום שתיהן, שהזמירה מועילה להצמיח את החלק הנותר מחובר ותולדת נוטע, ג' מאמר שאסף את הקנים יחד, ד' בורר שברר את הקנים היפים, ה' ממחק שהחליק את הקנים, ו' תוכן שחתך כל קנה לשתיים או לשלוש רצועות דקות, ז' מחתך שחתכן לפי מידה, ח' מייסך שמתח את רצועות השתי להריגת הסל, ט' עושה שתי בתי נירין שאורג חוט ברצועות השתי כדי להעמידן, אחד מעל הרצועות ואחד מתחתיהן, וזה לא ממש בתי נירין, אלא רק משרשר ומרכיב חוט אחד מלמעלה וחוט אחד מלמטה כדי להעמיד את השתי כתיקונו. יוד אורג שהרג את רצועות הערב בשתי, יוד א' מכה בפטיש שמחתך את הרצועות לאחר הריגתם כדי להשוותם. מוסיף אביי, ויחייתה לפומי, ואם כפף את פיה למטה כדי לעשות לשפה, חייב 13 חטאות, שבנוסף ל-11 המלאכות שמנינו, חייב גם משום תופר, שתפר את השפה, וגם משום כושר שלאחר התפירה קשר את החוט. אומרת הגמרא שנינו במשנה במניין המלאכות הגוזזת הצמר והמלבנו והמנפצו והצובעו והטובה. דנה הגמרא בעניין מלאכות תעילו ומביאה מחלוקת בדין תביעה על גבי בהמה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, התובה צמר שעל גבי בהמה בשבת, הסורק צמר בעודו מחובר לבהמה, והוא הניפוץ וטבעו על גביה ולאחר מכן תלשו, כלומר תלש את הצמר ביד, חייב שלוש חטאות, אחת משום גוזז ואחת משום מנפץ ואחת משום תובה. ורבי יוחנן נוקט בדבריו את סדר המלאכות שבמשנה, אבל באופן שלפנינו כמובן הגזיזה הייתה לבסוף. אף כהנה אמר, אין דרך גזיזה בכך, אין רגילות לתלוש צמר מהבהמה ביד, ואין דרך לנפץ בכך, ואין דרך טיווי בכך. אין דרך לנפץ ולטוות את הצמר בעודו מחובר לבהמה, והרי הם מלאכות שנעשו שלא כדרכן ופטור. מקשה הגמרא ולא, וכי אין רגילות לעשות כן? ועתניה משמי דה רבי נחמיה, הרי שנינו בברייתא משמו של רבי נחמיה, נאמר במלאכת המשכן בספר שמות פרק למד ה' פסוק חבב, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבו את העיזים, דורש את הברייתא מן הפסוק הזה, שטוף בעיזים ותבו בעיזים. היו שוטפים ומדיחים את הצמר בעודו מחובר לעיזים, וכן תבו אותו במחובר לעיזים, שמהלשון תבו את העיזים משמע שהתביעה הייתה נעשית בגופן של העיזים. ועשו זאת כדי שהתביעה תהיה בתכלית הטהרה, שכל המחובר לבעל חיים לא שייך בו טומאה כלל, מסביר המהרש"א. מסיימת הגמרא את הקושייה, עלמא מוכח שתביעה על גבי בהמה שמה תביעה, שהרי את מלאכת המשכן היה צריך לעשות מלאכת מחשבת, ולכך לא הוכשר במלאכה כלאחר יד. ומכך שאנשים תבו את העיריות באופן הזה, מוכח שזוהי מלאכת מחשבת ואינה כלאחר יד. מתרץ את הגמרא חוכמה יתרה שייני, שונה הדבר במי שיש בו חוכמה יתרה ויודע לעשות כן כמו הנשים המוזכרות בפסוק, ואצלן זו תביעה גמורה, אבל אין דרך שאר בני אדם לעשות כן, ואצלם זוהי מלאכה כלאחר יד ועושה כן פטור. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, תולש את הכנף התולש נוצה גדולה מכנף עוף, בין מחיים בין לאחר מיתה, אומר הרמב"ן, והקוטמו לאחר שתלשו קטם את ראש הנוצה שהוא דק וראוי להניחו בקר או בכסת, ואמורתו מוריד את השיער שעל הקנה לצד זנבו שהוא קשה, כדי ליתן את השיער הנתלש בקר או בכסת, חייב שלוש חטאות. אמר רבי שמעון בן לקיש בביאור הברייתא, התולש את הנוצה מהעוף חייב משום גוזז, שהוא כגוזז צמר מבהמה. הקוטם חייב משום מחתך, מפני שמקפיד לחתוך עד המקום שהוא ראוי לנתינה בקר או בכסת, והממרת חייב משום ממחק, מפני שדומה למסיר את השיער מאור הבהמה כדי להחליקו, ששנינו לעיל בדף עין ג' עמוד א', שחייב משום ממחק. שנינו במשנה במניין על המתת מלאכות, הקושר והמתיר, מבארת הגמרא היכן הייתה מלאכת קושר ומתיר במשכן. קשירה בעשיית המשכן, איך אהבה היא, שואלת הגמרא, היכן הייתה? משיבה הגמרא, אמר רבא שכן היו קושרים את מיתרי יריות המשכן ביתידות של אוהלים שהיו נעוצות בקרקע, ובזה הייתה גם מלאכת מתיר, שהיו מתירים את הקשר כאשר מפרקים את המשכן. כלומר, היריות היו מכסות את המשכן והיו נועצים יתידות בקרקע בצדי המשכן, וקושרים את סופי היריות בחבלים ליתידות כדי שלא ינועו ברוח. מקשה הבאי על דברי רבא, ההוא, מעשה זה של קשירת מיתרי היריות ליתידות, קושר על מנת להתירו, שהרי כשנסו ישראל ממקום למקום פרקו את המשכן והתירו את קשרי מיתרי העיריות, והרי זה קשר שאינו עומד לקיום לעולם. ושנינו לכמה לדף קוף י' ג' שאין חייבים עליו, אם כן ודאי לא משם למדו את מלאכת קושר. אלא אמר אביי, מיישב אביי מקור אחר לקשירה במשכן, שכן אורגי העיריות שנפסקה להם נימה, שנחתך להם חוט בשעת ההריגה, היו קושרים אותה במקום הקרע, וקשר זה הוא קשר המתקיים לעולם. אמר לי רב המקשה רב על דברי אביי, תרצת הקושר? תרצת איכן הייתה מלאכת קושר במשכן, אבל מתיר מעיקה למימר, איך נבהר זאת? כלומר, איכן הייתה מלאכה זו במשכן? וכי תימה אם תרצה לתרץ ולומר שהאופן שהייתה מלאכת מתיר במשכן, דאם יתרם אלי תרי חוטי קיטרי בהדי הדדי, מזדמן להורג לעשות שני קשרים, בשני חוטים הסמוכים זה לזה, שר אחד וקטר אחד, לאחר ההריגה היה מתיר אחד מהם ומניחו בלא קשירה, ומניח את השני קשור, כדי שלא יהיו בולטים ונראים? כלומר, בתחילה כשמייסך את החוטים, אכן קושר שני קשרים סמוכים, כדי שיהיה אפשר להירוג, ולאחר הריגה מתיר אחד מהם ומניח את השני קשור? אשתא מעתה יש לי תמועה, הרי לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, מפני שחוטי העיריות היו עבים, ואם מתיר קשר אחד נראה נקב גדול בעירייה, שעיריות המשכן היו נעשות מחוטים עבים, שכל חוט היה שזור משישה חוטים. ואם כן, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עושים כן? הרי כל שכן שאין עושים כן, אלא לכתחיל היו נזרים שלא יוצרכו לקשור שני קשרים סמוכים. ואם הראה להם שהוצרכו לכך, היו משאירים קשר אחד באמצע, ואת החוט השני היו חותכים למעלה ולמטה, ומביאים חוט ארוך וקושרים אותו למעלה ולמטה, כדי שלא יהיו שם שני קשרים סמוכים. נמצא שבהריגת העיריות במשכן לא הוצרכו להתיר קשר. מחמת הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לקשירה והתרה במשכן. אלא אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי אילאי, שכן צדי חילזון. קושרין ומתירין. הציידים שצדו את החילזון כמין דק קטן ועולה אחד ל-70 שנה, כדי לצבוע את התחילת שהייתה במעשה המשכן בעיריות התחתונות בפרוכת במסך שבפתח האוהל ושבשער החצר, בדמו של אותו חילזון, אז היו קושרים ומתירים שהרשתות שבהם היו צדים היו עשיות קשרים קשרים והיו קשרים המתקיימים לעולם, ופעמים היה צריך ליטול חוטים מרשת אחת ולא הוסיפם לרשת אחרת, והיה מתיר מכאן וקושר כאן. הרי לנו מלאכת קושר ומתיר במשכן. שנינו במשנה במניין המלאכות והתופר שתי תפירות. וההבדל בין תופר לקושר, תופר עניינו לחבר שני דברים על ידי דבר שלישי כגון על ידי חוט, וקושר עניינו לחבר שני דברים בעצמם. מקשה הגמרא והלא קיימה, אבל תפירה של שתי תפירות אינה מתקיימת, ואם כן אין נחשבת מלאכה. תרץ את הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, והוא שקשרן. מה ששנינו שחייב בתופר שתי תפירות, מדובר דווקא בקשר את שני ראשי החוט, כדי שהתפירה תתקיים. הרמב"ם בהלכות שבת פוסק, שאם תפר שלוש תפירות או יותר, חייב גם בלא שיקשור, לפי שתפירה מתקיימת בלא קשירה. שנינו במשנה במניין המלאכות הקורא על מנת לתפור. מבארת הגמרא, איכן הייתה מלאכת קוריאה במשכן? שואלת הגמרא, קריאה במשכן מיהווה? איך היא הייתה מלאכת קוריאה במשכן? הרי לא מצינו כן במלאכת המשכן. משיבה הגמרא, רבא ורבי זירא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם שכן יריה שנפל בה דרנה תולעת ועשתה בה נקב קטן ועגול, קוראין בה, קוראים את היריה מלמעלה ומטה ממקום הנקב, ותופרין אותה, לפי שאם תופרים רק את מקום הנקב, היריה מתקמטת. וכך היו עושים ביריות המשכן, וזהו קורא על מנת לתפור שהיה במלאכת המשכן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף עין ד' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם קוטש אב מלאכה ומדוע המשנה לא כתבתו? שאלה שנייה, איך מותר לברור לשיטת אולה ואיך מותר לברור לשיטת רב חיסדא? שאלה שלישית, לרב אמנונה ולאביי, איך מותר לברור ביתר? שאלה רביעית, הזורק יתד לך לתנור משום מה עובר? שאלה חמישית, האם יש בניין בכלים? השאלה האחרונה למסקנה, איכן היו במשכן מלאכות כושר ומיתיר. אלה הם השאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי דף עין דלת במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומית. הזורא או הבורר כגרוגרת חייו, והזורא והבורר והמרקד דומים ענייניהם זה לזה, ומפני מה מנו אותם בשלושה, מפני שכל מלאכה שהייתה במשכן מונים אותה בפני עצמה. הבורר אוכל מתוך פסולת, בנפה ובכברה חייו, ואפילו היה בדעתו לאכול לאלתר, בקנון ובתמחוי פטור אבל אסור. אם בורר בידו האוכל מתוך הפסולת כדי לאכול לאלתר מותר, וכל מה שבורר לצורך אותה סעודה שמייסב בה מיד, מקרי לאלתר, זה נקרא לאלתר, ואפילו אחרים אוכלים ממו מותר. במקום שאסור אפילו לאלתר, כגון בבורר פסולת מתוך האוכל, יש שכתב שמכל מקום בשעת אכילה עצמה מותר, שאין זה בגדר בורר כלל. ומי שעומד ואוכל והפסולת מעכבתו מלאכול ומפרישה את הפסולת, אין זו דרך ברירה. אבל דעת רוב הפוסקים, שאין הבדל בין בורר קודם האכילה, לבורר בשעת האכילה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי כ"ה באייר תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף עין ד' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי כ"ו באייר תש"פ, ונלמד את דף עין ה' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.